דף נון עמוד ב' בשליש התחתון של הגמוד הגמרא מביאה ואיבה את אימא. הנידון שעומד בפנינו ישנה ברייתא. בברייתא כתוב החליל דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה, והחכמים אומרים אף יום טוב אינו דוחה. זאת אומרת שיש בפנינו מחלוקת תנאים, האם הכלי נגינה שהיה מצטרף לשירת הלוויים בזמן שהיו מנצחים את הקורבן התמיד, האם הכלי נגינה הזה מצטרף גם בשבת או רק בימות החול ובשבת לא? מחלוקת תנאים. רבי יוסי בר יהודה אומר דוחה את השבת, חכמים סוברים שזה לא דוחה לא שבת ולא יום טוב. בעל זה רבי יוסף ואומר שהמחלוקת בין רבי יוסי בר יהודה לבין חכמים נוגע אך ורק לגבי שיר של קורבן, שהמחלוקת שעומדת בפנינו האם עיקר שירה נעשה בפה או עיקר שירה נעשה בכלי. רבי יוסי בר יהודה אומר עיקר שירה זה בכלי, אז זה חלק מעבודת היום. אז כמו שהשחיטה דוחה שבת, שהדלקת האש דוחה שבת, כל המלאכות שמסתכלים לצורך עבודה, אפילו אם זה איסור דאורייתא ודוחה שבת, אז ודאי וודאי באיסור דרבנן שמה יבוא לתקן כלי, ודאי שדוחה שבת. באים על זה חכמים ואומרים מה פתאום, עיקר שירה נעשה בפה לא בכלי, הכלי רק בא להנעים את הדבר, ומכיוון שזה לא חלק מהעבודה זה לא יכול לדחות שבת. אומר רב יוסף, אבל לגבי השיר שהיו מנגנים בשעת שמחת בית השואבה, זה מילתא דפשיטא שלכולה אלמא לא דוחה. גם לפי רב יוסי בר יהודה זה רק תוספת שמחה, ובשביל תוספת שמחה אנחנו לא דוחים את השבת. הגמרא רצתה לבוא ולומר שהמחלוקת הזאת האם עיקר שירה בכלי או עיקר שירה בפה, זה בעצם מבוסס על מחלוקת לגבי כלי שרת שהצען של עץ. האם אפשר לקחת כלי שרת ולעטות אותו של עץ? מחלוקת בברייתא בין רבי לרבי יוסי בר יהודה. רבי פוסל, רבי יוסי בר יהודה מכשיר. הבינה הגמרא לכאורה מה המחלוקת, האם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי. למה? כי המשנה בעירובין מספרת על האבוב, החליל של משה, וכפי שמבואר בערך עם דפיד המודבט, שהאבוב הזה היה משל עץ, ורצו לעשות אותו של זהב, קשטו אותו, והתברר שהקול שלו מזייף, אז הסירו ממנו את החלק של הזהב. אם אני אומר שעיקר שירה זה בכלי, זאת אומרת שיש פה כלי שרת שעשוי מעץ. זאת אומרת שכלי שרת יכול לעשות גם בשל עץ. אם אני אומר שעיקר שירה זה בפה, אז הנעימו את השירה בכלי, אבל זה לא כלי שרת. אז אין לי אפשרות לעשות כלי שרת של עץ. אומרת הגמרא, אין מכאן ראיה. אפשר לומר שאליבא דכולי עלמא, עיקר שירה בכלי. אם עיקר שירה בכלי ואבוב הוא חלק מכלי שרת, אז נלמד מכאן שכלי שרת אפשר להשתמש בשל עץ. אומרת הגמרא, זו לא ראיה. כי אפשר לבוא ולומר שדווקא בדבר כזה שאי אפשר לעשותו באופן אחר, שם החידשה תורה שאתה משתמש בשל עץ. אבל דבר שאפשר לעשות אותו בשל מתכת כמו כלי הגשה וכדומה, ודאי שצריך להיות משל מתכת, או דלים אפשר משאי אפשר. ומכיוון שמצאנו במקדש כלי שרת של עץ, זאת אומרת שאפשר לעשות כלי שרת שגם אפשר לעשות ממתכת, מותר לעשות בשל עץ. כאן אומרת הגמרא ואיבה את אימא, תירוץ נוסף. אומרת הגמרא ואיבה את אימא דכולה על מדי עיקר שירה בפה. באמת עיקר שירה בפה והאבוב הוא לא כלי שרת, ואין דנים אפשר משאי אפשר. אומר רשי, ואם תמציא לומר שעיקר שירה בכלי, עדיין אני יכול לבוא ולומר שלא משתמשים בשלץ, כי אין דנים את המקרה של אפשר ממקרה של אי אפשר. אז מה נידון במחלוקת של רבי ורבי יוסי בר יהודה, אם אפשר לעשות כלי שרת מעץ או לא? והכה במילף מנורה בכללי ופרטי או בריבויי ומיעוטי כמפליגי. הנידון שעומד לפנינו ואיך אנחנו דורשים את התורה. זה אנחנו יודעים שיש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כך קיבלנו את ספר התורה עם 13 לימודים, שזה המפתח להבנת התורה. ישנה מחלוקת יסודית, האם בין י"ג מידות יש מה שנקרא כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, או ריבוי ומיעוט, מיעוט וריבוי, ריבוי מיעוט וריבוי. למה היא נפתמינה אם זה כלל או פרט או ריבוי ומיעוט? אם ההגדרה בי"ג מידות זה כלל ופרט, זה אומר כך, התורה באה ואמרה כלל, והכלל אומר שכל דבר נמצא בכלל. אחרי שהתורה כתבה כלל, התורה כתבה פרט. לשם מה כתבה התורה פרט? לומר לך, אין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם התורה לצורך הדוגמה אמרה זהב, אז זה דווקא זהב ולא דבר אחר. היית לי בשביל מה התורה אמרה כלל? לא יצויר, זה עצרנו כאן. כלל ופרט זה הלימוד. אין בכלל אלא מה שבפרט. אז תכתוב רק את הפרט, מי צריך את הכלל? התשובה היא, כי אם הייתי כותב רק את הפרט, אז לו יצויר והיה לי קל וחומר, הקש, סמוכין, גברה שווה, בניין אב, בממצינו, אז הייתי בא ואומר שאני מרבה גם דברים אחרים. באה התורה ואמרה, כלל ואחרי זה פרט. לומר, אין בכלל אלא מה שבפרט, ושום לימוד אחר בעולם לא יכול להתרבות מעבר לפרט. מה קורה אבל אם התורה בעצמה חזרה וכללה, אז בשביל מה התורה אמרה כלל נוסף? לאמור, אין בכלל אלא מעין הפרט, לא רק הפרט, אלא כל דבר שדומה לפרט גם הוא נמצא בתוך הכלל. אבל דבר כזה שהוא לא דומה לפרט, הוא לא שייך לכלל. אם אני אומר ריבוי ומיעוט, זאת אומרת שהתורה ריצה הכל. אז אם התורה ריצה הכל, מה זה המיעוט? המיעוט בא ואומר, אין בכלל בריבוי, אלא כאין המיעוט. זאת אומרת, שמה שעושה כלל הוא פרט הוא כלל, זה המצב של ריבוי ומיעוט בלבד. עוד פעם, כלל הוא פרט הוא כלל, שווה לריבוי ומיעוט, נקודה. ואם התורה חזרה וכללה מה שנקרא במקרה דנן ריבוי, באה התורה וריצה הכל. אז אם התורה ריצה הכל, אז בשביל מה יש מיעוט? אומרת לך התורה, קח את המקרה הכי קיצוני, הכי לא הגיוני, וזה תוציא החוצה. המיעוט בא למעט את הדבר הכי לא שייך בסיפור, אבל אני לא צריך שזה יהיה כאין המיעוט, אלא הריבוי מרבה הכל. מה? לא, יש דבר כזה, אבל הוא הקיצוני ביותר, ולכן אני לא מכניס אותו לכלל. מה הפירוש? אומרת הגמרא. לא, בשביל זה יש ריבוי, מיעוט וריבוי, כן. הריבוי והמיעוט בא לומר שזה רק אין המיעוט ולא תוכל לרבות כל דבר. אחרי זה בא הריבוי הנוסף לומר הכל חוץ מפרט אחד.
אז כלל ופרט כלל מכין הרבה יותר מאשר ריבוי.
מצמצם הרבה יותר מאשר ריבוי ומיעוט וריבוי. וזה בדיוק אותו דבר, מעין הפרט. כי ריבוי ומיעוט זה מעין הפרט. זה בדיוק מה שאמרנו.
כן, אבל כלל ופרט כלל מכין יותר.
לא.
למה לא?
המיעוט הקיצוני, לא, המיעוט הקיצוני הוא לא מעין הפרט. הוא מיעוט כזה שלא נמצא בתוך הריבוי שכולל הכל, שלא דומה בכלל הפרט. הכל. הפוך, מה יש לי למעט? דבר אחד אותו אני ממעט. ככה קיבלנו הלכה למשה מסיני לפי אותם שיטות את הי"ג מידות. מה הבעיה בהגדרה? אם ככה אומרת הגמרא, בריבוי ומיעוט אתה נמצא בשלב של כלל ופרט וכלל. עכשיו אם יש ריבוי נוסף זה מרבה הכל, אבל בשביל מה יש מיעוט? תמעט דבר אחד, אתה מרבה רק כאין הפרט. דבר שהוא לא דומה לפרט, לא נראה. הגמרא תביא את הדוגמה. אומרת הגמרא, רבי דריש כלל ופרטי, רבי יוסי בר יהודה דריש ריבוי ומיעוט. הוא מבאר את הגמרא. רבי דריש כלל ופרטי, כתוב בתורה ועשית מנורת. ממה אתה עושה את המנורה? מכל דבר, ועשית. תעשה מנורה, מאיזה חומר? ממה שאתה רוצה. זהב טהור, פרט. רק זהב טהור. לא כסף, לא נחושת, רק זהב טהור. מקשה תעשה המנורה, ממה היא תעשה? מכל דבר, חבר וכלל. כלל הוא פרט וכלל, ית אדם, אלא כאין הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת? אף כל של מתכת, וממילא, רק דבר שהוא של מתכת, ניתן לעשות ממנו מנורה. הווה אומר שעץ, שהוא לא מעין הפרט, אי אפשר לעשות ממנו מנורה. מנורה זה כלי שרת. אז רק מדבר של מתכת ניתן לעשות כלי שרת, כמו כסף, כמו נחושת, כל דבר שהוא מתכת. דבר שהוא לא מתכת, אתה לא יכול לעשות ממנו כלי שרת. רב יוסי. למה לא? תעפה. תעפה ממה? כן. כן, כן. אמת, אמת. אז היה צריך להיות כתוב, מקשה המנורה. מה זה תעשה? תעשה זה בא לכלול כל דבר שעשוי ממנו. אמת, אמת, ודאי שכן. אבל למה היה חסר אם הייתי כותב מקשה המנורה? בשביל מה צריך לתעשה? ועשית המנורה, אני כבר יודע שצריך לעשות מנורה. אז ועשית המנורה, מה זה אהב טהור? מקשה המנורה. באו חז"ל ואמרו שהמילה מיותרת תעשה בא לרבות את החומר לכל דבר, חזר וכלל. על אף שאני מראש אומר תמיד, אני ולימודים לא הולך ביחד. זאת אומרת, הלימוד, אם קבעו לנו שזה כלל ופרט וכלל, יש הרבה מקומות שאם תשאל אותי אני הייתי יוזם עוד כללים ופרטים וכללים וכדומה. אבל אנחנו קיבלנו מסורת, וחז"ל קבעו שאין ויכוח שזה כלל ופרט וכלל, או ריבוי מיעוט וריבוי, ואין ויכוח שזה הפסוק. כן, כן, בסדר. אז צריך לדעת למה חז"ל ככה דרשו. אין מה, בסדר. בלי בעשיתה. ומנורה זהב טהור מקשה המנורה וכו'. מה זה מפריע? לא שאני אומר שזה צורת הלימוד, אני לא יודע. אבל אפשר גם ככה. והמנורה זהב טהור, זה גם מה, זה לא ציווי? טוב. ומחלוקת, ומחלוקת. יש לנו מחלוקת ראשונים בסיסית, רש"י ותוספות. שיטת רש"י, כמו שאתה אומר, חוץ מדבר אחד בלבד, אין אדם דן מעצמו שום דבר לפי רש"י. שאלה מה כן, אבל רש"י, כך למדנו לעיל, שום דבר אי אפשר לבוא ולרבות. כך קיבלנו מרבותינו, שקיבלו מרבותינו, הלכה למשה מסיני. מאידך אומרת הגמרא, רב יוסי בר יהודה דריש ריבוי ומיעוטי, ועשית מנורת ריבה, כל חומר, זהב טהור מעט, מה? כאין הפרט, דווקא של מתכת. מקשה תעשה המנורה, חזר וריבה. ריבה ומעט וריבה, מה זה? ריבה הכל. מהי רבי? רבי כל מילה, לדוגמה, עט. גם מעט אתה יכול לעשות כלי שרת. מהי מעט? הרי בפשטות היה תקופה שהמנורה הייתה מעט. כך לפחות נראה במקורות אחרי החשמונאים, אז המנורה הייתה מנורה של עט. ומהי מעט? מעט של חרס. הדבר הקיצוני ביותר, תראה, תבוא אצל מלך, אצל מלך אתה יכול למצוא כלי עט. כלי חרס לא תמצא אצלו. וכל שכן אצל מלך מלכי המלכים. אז זה המיעוט שמצא התורה. אז לעשות כלי שרת מחרס אי אפשר, אבל כן אפשר לבוא ולעשות משאר דברים. אמר הפאפה, אם ככה למעשה בתבנית הסוגיה, שלא נשכח את התבנית, למעשה מה שהיה בפנינו, הגמרא פתחה בידיעה מחלוקת תנאים, האם אפשר להשתמש בניגון וכלי מנגן בשבת. לא, בשבת מחלוקת תנאים, רב יוסי בר יהודה וחכמים. בא זה רב יוסף האמורה ואומר שהמחלוקת תנאים זה רק לגבי שיר של קורבן, אבל שיר של שמחת בצורבה לכולי עלמא אי אפשר להשתמש בשבת בכלי נגינה. רצתה הגמרא לבוא ולומר שהוויכוח זה האם כלי שירה זה בפה או כלי שירה זה בנגינה, עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי. אמרה הגמרא, המחלוקת הזאת היא על פניו במחלוקת תנאים. איפה? לגבי כלי שרת של עץ. תשובת הגמרא זה לא מחלוקת תנאים, ואין הכרח לדבר. כי אני יכול לומר כך או כך ועדיין אני מקיים את הסוגיה. או לכולה על מה? כלי שירה בפה, או לכולה על מה? כלי שירה בנגינה, ועדיין המחלוקת לגבי עץ קיימת. אומרת הגמרא, אז אולי אמר הפאפה כתנאי, הידיעה הזאת היא מיקר שירה בפה או מיקר שירה בכלי, מחלוקת תנאים, דתנן. זו משנה במסכת ערכים. עבדי כהנים היו דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, מי זה שהיה מנגן בכלי שרת? מי זה שהיה מנגן בבית המקדש בזמן עשיית הקורבנות? עבדי כהנים, עבד כנעני של כהן. רבי יוסי אומר, משפחת בית הפגרים ומשפחת בית ספירה ומעמום היו שמקום שהיו מסיעים לכהונה. זה משפחות של ישראל, משפחות מיוחסות שמהם היו מסיעים לכהונה. צריך להבין, בעיקרון ייחוס בעם ישראל זה חובה שהייתה תמיד, זה לא התחדש שם, זה לא רק כלפי כהנים. ייחוס זה היה, כפי שהגמרא אומרת, אבל בכל אופן עוד נדבר, סוף מסכת תענית, צנע וראנה, יש מושג של ייחוס בעם ישראל. ייחוס זה לא הרב, ייחוס זה משפחה נקייה, משפחה כזאת שלא נכנסו בפסולים. עכשיו לגבי ישראל, אם נכנס במשפחה פסול, אז הבעיה שזה יוצר היא בעיה פחות חמורה. זה בעיה, אבל זה בעיה פחות חמורה. אצל כהן ולוי זה יכול לסלול בעבודה. אז כהן ולוי עמדו יותר על הדברים לדעת שהם משפחה מיוחסת. כך טוענים היום שרוצים לעשות מגילת יוחסים. מה זה הוויכוח הזה? כיוון שאם הגיע לעם ישראל קבוצה שיש ספק על היהדות שלהם, יכול להיות שמחר מישהו חוזר בתשובה, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא יהודי או איננו יהודי, הנכד שלו הוא כבר יהודי כאשר ירא שמיים וכולי, אתה נושא את ביתו וכדומה, ולמעשה המשפחה הזאת היא לא מעם ישראל. זה הכוונה שהיו ענייני יוחסים, כמו שנאמר, ארץ ישראל יישא לבבל, כל הנידון הזה זה נידון של ייחוס. ממילא, רק משפחות המיוחסות להם נתנו לבוא ולנגן. עוד מעט נראה מדוע. רבי חנינא בן אנטיגונוס אומר, לוויים היו, מי היה מנגן? רק משבט הלוויה. מבינה הגמרא מה אליו, והכה מסביב. ומה זה אמר עבדים היו? רב מאיר שסובר שהמנגנים היו עבדים, כסבר עיקר שירה בפה. זה ברור שלעבוד עבודה אני לא יכול לתת לעבוד עבודה לא לישראל ולא לעבד. זה מלבד הפשיטה, עבודה זה שייך לנביאים, לכהנים. אז מי יכל לבוא ולנגן? אומר רב מאיר, מכיוון שזה לא עבודה, כי עיקר שירה בפה, הכלי המנגן זה לא חלק מהעבודה, אז כל אחד שיודע לנגן, מנגן, זה לא רק עבדים. אם יש עבד שהוא מומחה בנגינה, עד הרבה שיבוא וינגן. מאידך, אומן זה אמר, אותו רבי חנינא בן אנטיגונוס, לוויים היו, כסבר עיקר שירה בכלי, אז אם עיקר שירה בכלי זה עבודה. אם זה עבודה, זה חייב להיות משבט הלוויה. אומרת הגמרא בתיסברא, זה נראה לך המחלוקת. רבי יוסי שאומר שזה משפחות המיוחסות בישראל, מה היא כסבר? אז תסביר לי את שיטתו, ממה נפשך? איקה סבר עיקר שירה בפה, אפילו עבדים נמי, אז הרי לנגן כל אחד יכול לנגן, מה הבעיה? איקה סבר עיקר שירה בכלי, לוויים אין, ישראלים לא, מה זה עובר לי שזה משפחה מיוחסת? לעבוד עבודה הם לא רשאים. אומרת הגמרא הצודק, גם זה לא המחלוקת של התנאים. אלא בכולם מה עיקר שירה אפשר לומר שזה בפה, ולנגן בכלל לא צריך להיות מן הלוויים כי זה לא עבודה. אז מה המחלוקת? ובהק המפלגי, דמר סבר אחיה ומעשה, ומר סבר אחיה ומעשה, ברובדות על פנה. מה היה בפועל? בפועל מי ניגן? עבדים ישראלים או לוויים? אומרת הגמרא, למה עם הסתמינה? מה אתה מספר לי עכשיו סיפורים? מה אתה רוצה לספר לי עכשיו? למה אתה לא מספר מה הצבע המכנפיים שהיה להם? כי זה לא מעניין אותי. אותו דבר לא מעניין אותי. מה היה מעשה אם אין לזה נפקמינה הלכתית? עונה הגמרא, יש לזה נפקמינה. למה? למעלים מדוכן ליוחסין ולמעשר כמפלגי. אמרנו שכדי לבוא ולהתחתן היו מחפשים ייחוס, היה צריך להביא מגילת יוחסין, בן של בן ובן, כדי לדעת מה המוצא שלו. השאלה היא, האם כשאני בא לבית המקדש ורואה מנגן שמוצא חן בעיניי, אני יכול על סמך זה לבוא ולשלוף אותו, לקחת אותו חתן לבת שלי? אני הכהן, אני הלוי. כמו כן, אני הישראל, רואה אדם עומד ומנגן בשיר, מאוד מתפעל ממנו, רוצה לתת לו את המעשה ראשון שלי, שיהיה לו אפשרות סיננטית להמשיך הלאה, הוא מתקדם יפה בשירה. האם אני יכול לסמוך על זה שהוא עומד פה בשורה או לא? מה זה אמר עבדים? היו רב מאיר שאומר שזה עבדים. כסבר, אין מעלים מדוכן ליוחפים, לא מתייחסים לזה. זה שהוא עומד ומנגן, זה לא נותן לו ייחס. אז מה אכפת לי שעבד ינגן? כמוכן, ולא למאפר, גם מאפר ראשון לא נותנים למנגנים. אז מה אכפת לי מי זה המנגן? תתעניין, אם הוא לוי, תיתן לו, אם הוא לא לוי, אל תיתן לו. ודאי. מעשה שהיה כך היה, זה אומר שאני בדיקול על מגמי עבד אני יכול לקחת. רק השאלה בפועל מה היה שם, למה זה היה ככה? אז רב מאיר בא ואומר כי אין שום עניין ויחד. נכון. עכשיו אנחנו אומרים זה ודאי לא עבודה. ולכן אני בדיקול על מה עבד יכול לנגן. למה לא? כל דבר יהיה מצגת טובה יכולים לעשות שם. אנחנו נראה, הרי משנה הבאה, עבד כנעני הוא עבד מהול, ויש לו דין שהוא חייב במצוות כמו אישה, ולכן אין לו בעיה להיכנס. למה? עמדו ונגנו עשר שלבים עומדים, בין עזרת ישראל לעזרת פועלים. מה הבעיה? יש לו דין של ישראל. עבד כנעני כשהוא נהיה עבד, למה אי אפשר להיכנס? לצורך מה הוא צריך לנגן? למה לא? הוא יודע לנגן יפה, למה שהוא לא נגן? אבל זה מייפה עבודה. מה פתאום? מה פתאום? אם אני רוצה שישראל יבוא וישחוט, יכלתי לתת למישהו אחר לשחוט? גם פה הניגון זה ליפות את העבודה, למה לא? אז מה? למה שייך? אבל לזרוק את הדם זה גם חלק מהקורבן וישראל לא יכול. למה אתה לא נותן לישראל לזרוק כי זה חלק מהעבודה? כי אתונה. ששחיטה כשרה זה לא לימוד מיוחד. לא כתוב שצריך כהן, זה לא לימוד שמותר. איפה כתוב שצריך שינגן דווקא ישראל או לוי או כהן או עבד? נכון, אבל זה כן צריך לנגן, כי הניגון זה חלק מהתוספת שמחה. צריך לנגן, זה מייפה את השיר, אז אין ויכוח. אני אומר, לא מספיק? אני לא אמרתי בין אולם למזבח.
אז איפה המענה?
לא.
אבל זה
פה? ספר לך. ספר לך, היה עוד מדרגה. בין עזרת ישראל לעזרת כהנים עמדה עמה. העמה הזאת שם היו עומדים ומנגנים. שם גם הכהנים, אתה צריך לדעת, הכהנים היו עומדים ומברכים. זה אותה עמה. ושם מותר לעבד להיכנס, אין לו שום בעיה עם זה. לא, אבל שלא תחשוב שאני אומר, זה רש"י בהמשך, כן? זה לא שאני ממציא. כשאני אומר, אני אומר, זה כתוב. לא, לא, חס ושלום, בין אולם ומזבח לא מסתובבים, אין מה לעשות שם. כמו כן, אומן דאמר רבי יוסי שומר ישראל היו, כסבר מעלין מדוכן ליוחפים, אבל לא, למעשה. אז מכיוון שעל סמך המציאות של העומד בכלי, זה אומר שהוא מישראל והוא מיוחף, אז צריך להצמיד על משפחות המיוחפות. כי אני מחר שלוקח חתן משם לא מתעניין במוצא שלו. כי 100% שאם הוא עומד שם הוא מיוחד. בדיוק כמו שכהן שעושה עבודה ואני בא לתת לו את המעשרות שלי, אני מדבר עכשיו על התרומה שנאכל רק לכהנים, אני לא צריך לבדוק את המשפחולוגיה שלו. אני לא אומר לכהן, כי היה את אותו בית-דין של כהנים, שהם היו הרי מודקים כל כהן שנכנס לעבודה מה הייחוס שלו, אם הוא יצא משם במצב נקי הוא לובש בגדי לבן, אם יתברר שיש פסול במשפחתו, הוא יוצאים בבגדים שחורים, לא נותנים לו לעבוד עבודה. אז אני יכול לתמוך אותו דבר פה. מעידך, למעשר, אני לא סומך על זה, כי זה לא בהכרח לוי. ומה זה? אומן זה אמר, רב חנינא בן אנטוגינוס, לוויים היו, כסבר מעלים מדוכן בין ליוחפים, בין למעשר. אז אם אני אצמח ונותן מעשר ראשון, חייב להיות שהמנגן יהיה משבט הלוי. כי על סמך זה אני מחלק את המעשרות. אם ככה, הגמרא לא שינתה את הנחת היסוד. רב יוסף אוכל שהמחלוקת הנעים של חכמים ורב יוסי בר יהודה. האם בשבת היו מנגנים בכלי, זה מחלוקת האם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי. האם יש מחלוקת הנעים נוספת כמו שמצאנו לגבי כלי עץ, כמו שמצאנו לגבי מי עומד ומנגן ביחס למעלים ליוחפים ולמאפר, זה אין לי ראיה. אומרת הגמרא, ורמיר מי הבר אבא אמר, הוא בא לחלוק על רבי יוסף. מחלוקת בשיר של שואבה. על מה נחלקו אם מותר לנגן בכלי בשבת? רק בשמחת בית השואב, ורבי יוסי בר יהודה סבר, שמחה יתרה נמי דוחה את השבת, ורבנן סברי, שמחה יתרה אינה דוחה את השבת. הנידון זה בפרט הזה. האם אני בא ואני אומר ששמחה יתרה, גם על זה לא גזרו שבות במקדש, או על שמחה יתרה גזרו שבות? אני חוזר ואומר, שוב, זה נתון לדעת חכמים, זה לא השיקולים שלנו, אבל הוויכוח עומד סביב דבר אחד. זה ברור שכשרבנן גזרו גזרה, זה לא אומר שבמקדש אין גזרה ברבנן. טעות. טעות לחשוב ככה. זה לא אומר שאם אני בא למקדש, אז כל איסור ברבנן, כי יש מושג שאומר, כשלא גזרו שבות במקדש, אז כל מי שנמצא במקום שנקרא הר הבית, מותר לו לעבור על איסורים ברבנן. ודאי שלא. הגדר הוא, רבנן גזרו גזרה. וכמו שדבר שלא שכיח לא גזרו ברבנן, אז אותם רבנן במקום כזה שהם ראו לנכון, שאם אני גוזר גזרה אני מפסיד חלק מעבודת הקודש, אז רבנן לא גזרו שם את הגזרה. מה הוויכוח פה? האם רבנן באמת גזרו בשבת על שמחה יתרה, או מכיוון שזה גורם שמחה יתרה, אז לא גזרו על זה. גם שבות שהתירו במקדש זה רק לצורך עבודה, מה שלא לצורך עבודה ודאי שנאסר. שמה? לא, לא, כי לא תומכים על זה. כן, אבל למה שיגידו דבר כזה? אז מה? מי אמר שעומד שם מישהו כזה? הרי לא כל מי שנכנס בשערי הר הבית אומרים שהוא מיוחד. גם מי שמנגן. הוא לא, הוא לא ייתן לו מעצר, כי מה הקשר בין המנגן לבין הלוי? אם אני אומר שבאמת דווקא לוי עומד, אז זה סיבה, אז זה לא מעצר. אם אני אומר שכל אחד יכול לבוא ולנגן, עד הרב, אתה יודע לנגן, תבוא איתך עם כלי מהבית, וגם לך ייתנו לנגן. לא יגבילו את המנגנים. כל מי שרצה להצטרף לניגון יכול לנגן. אם ככה אומרת הגמרא, מה הוויכוח? הוויכוח זה לגבי שיר של שואבה. אבל שיר של קורבן, דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת. שיר של קורבן כולה על מלא פליגי, שזה חלק מהעבודה, עיקר שירה בכלי, ואם זה חלק מעבודת המקדש, אז ודאי שזה דוחה את השבת. ככה לומד רב ירמיה, זה לא כרב יוסף. אומרת הגמרא מיטיבי. שיר של שואבה, כתוב בברייתא, שיר של שואבה, אגב, יש הבדל בין השיר של השואבה, איפה היו שרים, לבין השיר של הקורבן, זה כן. השיר של הקורבן, כמו שאמרנו, זה היה על האמה שבין עזרת ישראל לעזרת כהנים. זה הולך ככה. יש לנו הר הבית, סורג, חיל, אחרי זה אתה נכנס לעזרת נשים. מעזרת נשים יש 15 מדרגות מעלות, אתה נכנס לשער ניקנור. גם במקדש, כל השערים היו אחד כנגד השני. זאת אומרת, מה שיש בפריז זה חיקוי של המקדש. כל השערים היו אחד כנגד השני. נכתבת מעזרת נשים, עלית לשער ניקנור. 11 אמה, עזרת ישראל. עוד 11 אמה, עזרת כהנים. עוד 22 אמה, עד מזבח וכו'. ממילא, בין ה-11 אמה הזה ל-11 של הכהנים, שלה איפה זה עמד, ופשטו זה היה בעזרת כהנים, היה הגבעה של אמה, מחלוקת איך זה עמד, ושם היו עומדים. שמחת בית השואבה היו מנגנים על ה-15 מעלות, שבין עזרת נשים לעזרת ישראל. זה נדבר במשנה הבאה כנגד אותם שיר המעלות. יש לנו מקוף קף, אף קוף למדלת, 15 שיר המעלות. חוץ מאחד זה שיר למעלות, אפה עיניי. אבל השאר זה שיר המעלות, ואין. וכנגד זה עמדו על 15. מה הקשר? ננסה אולי להבין, אבל זה מה שכתוב. מה הגברה ואומרת, ברייתא מפורשת, שיר של שואבה דוחה את השבת, דברי רבי יוסי בר יהודה, והחכמים אומרים, אף יום טוב אינה דוחה, על מה מדובר פה? שמחת בית השואבה. ויש כאן מחלוקת תנאים. תיוף תדר רבי יוסף, רבי יוסף אמר ששיר של שמחת בית השואבה, כולה על מה לא פליגי שלא היו מנגמים בכלי. הנה בקשה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, תיוף תה, פושייה אדירה, מברייתא לשיטת רבי יוסף. אומרת הגמרא, נעימה, האם אני יכול לבוא ולומר, בשיר של שואבה הוא דפליגי, אבל בשיר של קובן דברי הכל דוחה את השבת, לימתי ותיוף תדר רבי יוסף ותארתי. רבי יוסף בא ואומר שהיו מנגנים בשיר, מתי? מחלוקת לגבי שיר של קורבן, אבל בשול שואבה לכולה אלמה לא היו מנגנים. בברייתא כתוב ששיר של שואבה היו מנגנים. מחלוקת. א', תיופתא על רב יוסף. ב', האם אני יכול ללמוד מהברייתא שתולה את זה במחלוקת בשמחת בית השואבה? זאת אומרת שבשיר של קורבן לכול העלמה ודאי שרים בשבת, ואז זה קושייה שנייה על רב יוסף. רב יוסף אמר שזה מחלוקת תנאים, מהברייתא משמע שלכול העלמה בשיר של קורבן היו באמת מנגנים בכלי. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אמר לך רב יוסף, זה לא ראיה. פליגי בשיר של שואבה והוא הדין לקורבן. איי, זה הייתה כמפליגי בשיר של שואבה, אז למה הברייתא לא מזכירה את הקורבן? לא זיהה כוחות רב יוסי בר יהודה, שהרי כוח זה תיר העדיב, ואפילו שואבה נמי דחי. גם בשיר של שואבה כלי דוחה את השבת, אבל זה לא אומר שבקורבן אין מחלוקת. אומרת הגמרא, תקרא את המשנה שלנו. והקטני אצלנו במשנה החליל חמישה ושישה, ממשיכה המשנה ואומרת, זהו חליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. מה שמע? זהו זה אינו דוחה של שואבה, אבל זה קורבן דוחה. מה נצפה לי מהמשנה? הנה עם הרב יוסי בר יהודה האמר שיר של שואבה נמי דוחה את השבת, בהכרח שמי זה המשנה? חכמים, אלא לב רבנן. ומה אומרים רבנן? שרק בשיר של שואבה אינה דוחה את השבת, אבל בשיר של קורבן גם אנחנו חכמים מודיעים שדוחה את השבת. תיופתא דרב יוסף ותרתי, אומרת הגמרא תיופתא. אם ככה נפל שיטתו של רב יוסף ממנו בי, רב יוסף טען שהמחלוקת בשמחת בשיר של קורבן אבל של בית השואבה לכולם לא פליגי, ומצאנו בברייתא א' שבשל בית השואבה נחלקו, ב' ושל קורבן לכולם דוחה שבת. מה הייתה עמד אמן ואמר איתר שירה בכלי? עכשיו הגמרא מבררת את המקורות, מאיפה הוא לקח את זה שאיתר שירה בכלי? עונה הגמרא, דכתיב ויומר חזקיהו, כן, מלך יהודה, להעלות עולה למזבח, ובעת החל העולה החל שיר השם ואחת תוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. אז הנה אתה רואה שברגע שמתחיל הקורבן משתמשים בכלים, זה אומר שהכלי הוא זה שיש לו את התפקיד של המנגן. מה הייתה עמד אמן ואמר איתר שירה בפה? דכתיב, היית כאחד למחצרצים ולמשוררים, להשמיע כל אחד, לא מוסתר בפסוק לי נגינה, להשמיע כל אחד. שואל רשי במקום, מה אתה אומר? לא מוסתר, תקרא, לא כתוב בעברית, למחצרצים ולמשוררים, אז כתוב חצוצרה. אומר רשי, וחצוצרות לב כלי שיר לינו, שהן לתקיעות התמידים והמוספים. היה שם חצוצרה, אבל לא לצורך הקורבן. ממשיכה את מרב ואומרת, ואידך, מה יגיד זה שאומר עיקר שירה בפה נמי הכתיב היומר חזקיהו בכלי דוד? אחי כאמר, החל שיר השם בפה, נכון, הצטרף לזה על ידי כלי דוד מלך ישראל לביצום מגדלה, זה בא ליפות את הכל, אבל זה לא חלק מהעבודה. ואידך למען דאמר עיקר שירה בכלי נמי הכתיב היי כאחד למחצוצים ומשוררים, לא מוזכר כלי נגינה. אחי כאמר, משוררים דומי ידי מחצוצים, מה מחצוצים בכלי? אף משוררים בכלי, אומנם יש פה תופעות מחצוצים, אבל אני לא רוצה לאבד את הזמן, אומרת המשנה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אומר התוספות, יום טוב, לא ראה שמחה שלימה מימיו. לא ראה שמחה שלימה. יש מושג כזה, אני לא יודע בדיוק מה זה שמחה שלמה, אני לא יודע. אבל אני יודע שמקובל שאין שמחה בלא צער. אין דבר כזה. אז לכן כשנשבר כלי צועקים מזל טוב. למה? ברוך השם, פחות אני יודע עכשיו מה היה הנזק. לכן היו הולכים ושוברים כלי. למה שוברים את הכלי? שאין שמחה, אין חופה ולא צער. אז לפחות שזה יהיה משהו קטן, שנהיה רגועים. אבל כל מי שעבר שמחה יודע על מה אנחנו מדברים. אני לא פגשתי, אני די צעיר ולא פגשתי שמחה מימי שלא היה בפנים צער. כל אחד, אבל תמיד היה משהו. במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו זה הכהנים והלווים. אמרנו שיש עברת כהנים נמצא למעלה, 15 מדרגות יש באמצע, עברת נשים למטה. אז ירדו לעברת נשים ומתקנים שם תיקון גדול. הגמרא ספר לנו איזה תיקון גדול עשו שם. מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, וארבעה כולמות לכל אחד ואחד, וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם קדים של 120 לוג שמטילים לכל ספל וספל. לפי דברי הגמרא, אנחנו נסביר לאט לאט. לא, לא, אז לכן אנחנו לא הסברנו, זה נראה כבד, עוד מה זה יותר כאן. זה עובד ככה. א', סתם בידיעה, יש סדרה של ספרים עכשיו הסדרה הזאת היא מיועדת לילדים. אני יכול להגיד שזה יותר מתאים למבוגרים. יש על חנוכה, עכשיו יצא גם על סוכות, יש על פורים, יש על פסח, אני רק זוכר עכשיו את השמות, כן, כן, אני שמע ואפרים עולים לירושלים וכו'. אני ראיתי בחג סוכות, הוציאו גם על סוכות. ומיירדיק, וכל החזלים שאפשר, כל הדמרות, כל המדרשים, הכל מסופר בסיפור ילדותי כביכול, אבל מונח בזה הכל. עכשיו, בגמרה מבואר, אני מניח, אני לא הסתכלתי על זה בחלק הזה, אבל יכול להיות ששם בתמונות זה יהיה גם ברור. זה עובד ככה. הגמרה אומרת שלא היה מנורה של 120 לוג. 120 לוג זה לערך 60 ליטר, קצת יותר, לפי שהוא חזוניש. זה חתיכת כמות. עכשיו, כל יום היו עושים את זה. אז כתוב, גם לא כתוב כמה מנורות, יכול להיות שעשרות מנורות כאלה. כל מנורה הייתה מורכבת מארבע כלים, שבסך כל המנורה יש 120 לוג. זאת אומרת שכל סולם, כל פרח תאונה, פרח תאונה זה בחור צעיר בתאונה, זה 18-20, בבוקר גם אמרו לי, איך אפשר לסחוב את זה? זה כולו 15 ליטר. 15 ליטר זה לא נורא, מה זה 15 ליטר לסחוב? 30 לוג. כל זה 120 לארבע מנורות. 120 לכל המנורה. כל ספר מחזיק 30 לוג. 30 לוג זה לא נורא, 15 ליטר אני חושב שלא צריך להיות יותר מדי חזק בשביל לסחוב את זה, זה לא נורא. מה? כן, לא, אני מבין, גם בלי אימונים. כל ספל, יש מעלה אחד, כל 30 לוג עולה אחד. השאלה שכן צריך להבין, אז למה המשנה קורא לזה 120 לוג? שהמשנה תגיד 30 לוג, למה צריך לדבר ב-120? אז כל מיני שיטות יש בראשונים, יש מי שאומר, זה רמז למשה רבינו. שחי 120 שנה ונתן את התורה, והתורה מאירה לנו כמו אור המנורה. יש מי שאומר פרשת השבוע, תמיד צריך חבר, שזה כנגד 120 שנה שהיה בזמן נוח, שנוח נתן לחזור בתשובה, כנגדו כביכול, אחרי שעברנו את יום הציפורים, הרי אמרנו שמחת בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש, יש עוד זכות אפשרות לחזור בתשובה בשמחת בית השואבה, עד שקנה 120 לא כשבמנורה, כנגד אותה 120 שנה, וכדמה, ראשונים. ממשיכה המשנה ואומרת, מבלעי כהנים, מבלעי מכנסי כהנים, ומהם מהם, לכן אמרתי, זה גמרא. יבואר בגמרא, הכל כתוב. מבלהם מכנפי כהנים ומהם נהם מהחגורות, מהם היו מפקיעים קוראים ובהם היו מדליקים. איזה פסילות לקחו? לקחו מקלי הקודש, שואל תופות במקום. למה אתה מדבר רק על המכנפיים ועל החגורות? מה, ואיפה המעיל? הרי גם זה היה חלק מבגדי תאונה. תופות שואל ולא מטרף. בראשונים יש כמה תירוצים, לומר אחד מהם כדי ליישב את הדעת, שלמעשה הרי השתמשו בבגדים גם למנורה. לעשות במנורה שנמצאת בתוך ההיכל, לעשות פטירה ממכנסיים, זה לא מתאים. החגורה, למען זה אמר שזה היה שעת נט, זה לא מתאים. אז בחוץ להדליק את המנורות, כן, לא בתוך ההיכל. אז לכן המשנה מדגישה את החלק שוודאי השתמשו שם. ולא היה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. כזה אור גדול, זה לא ירושלים בית וגן, זה ירושלים שבתוך החומה. אבל לא היה חצר בירושלים שלא יהיו. מביא רשי איך זה היה. לפי שהמנורות גובהן 50 אמה, והר הבית גבוה, דהיינו 25 מטר, והר הבית גבוה, והאורה זורחת בכל העיר, וכותל מזרחי שהוא לסוף עזרת נשים היה נמוך, והמנורות עולים למעלה ממנה, אז זה מפיץ אור בכל החצרות. האי לכאורה, עיקר היישוב היה בצד דרום, אם אני מסודר לי נכון הכיוונים. אבל זה לא קושייה, כנראה זה מספיק אור, לפי החפירות, לפי הארכיאולוגיה, אז החלק הדרומי, לא יודע, זה לכאורה גם בבית שני, המשנה זה ידיעות מבית שני.
לא, הבית שני
היה במערה,
גם
במערה,
החפירות
לא היה בבית שני. הבנתי. אבל לא היה חצר בירושלים, זה כולל, בסדר, זה כולל הכל. אומרת המשנה, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ומאז היותי ינוקה לא הבנתי את המשנה הזאת, לא שאני כזה, אבל באמת אני אומר, לא הבנתי אף פעם את הסיפור הזה. תמיד ידעתי שהיה צדיקים, אני מתאר לעצמי את גדולי הדור, גדולי הרבס, גדולי המקובלים, עומדים שם בשמחת בית השואבה, ועושים, כתוב גם בינג ירושלים ככה היה, שהגדולים היו רוקדים באמצע וכולי, עושים לעצותים, מה הם עושים? לוקחים את המנורות, ככה רשי מביא. ועורקים אותם כלפי מעלה ומקבלים אותם, ויש שפקים לעשות כן בארבע אבוקות, או בשמונה, מי רדיקה ואחלוליינים גדולים. מה כתוב? מה כתוב פה? שגדולי הדור, חלק מההכנות לאלול, היו עובדים בבית, לזרוק לבד, לבד לא יודעים את זה, כן? לא נולדים עם זה. צריך להתאמן על זה. לא יודע, אני ניסיתי עם כדורים, בשלושה כבר הסתבכתי, בארבעה, מה אמר את זה? לזרוק, לפעמים זה צריך, זה מקצוע. ואבוקות של אש, זאת אומרת, זה אחד שקרו בקיא, זה לא נזרוק ובלי כוונה נפלו. כמו אגב ולא יעזור לו. לא יודע, מה אתה אומר? האמת היא, כשמצאתי פה מהרש"א, שאני חושב שזה הכיוון. אני קורא את המהרש"א, ואומר מה נדמה לי, זה לא מחייב. המהרש"א אומר, מנורות של זהב האור הזה על שם השמחה. ולכך היו במספר ד' שיהיה מאיר לכל ד' רוחות. ואם זה מנורה אחת, זה לא מאיר לארבע רוחות. אצלי בדרך כלל הפלורוסנט בבית מאיר לארבע רוחות גם כשהוא בודד. כדי מסיק ולא היה חצר. ומהאיתיים החסידים באבוקות של אור. אני חושב שכתוב פה דבר אחד. לולב היו מנעניים לארבע רוחות. למה? לאסור כללים וחלאים רעים וכו'. כשמספרים על חסידים ואנשי מעשה מדברים על גדולי הדור, גדולי הצדיקים. הם היו עושים, זה לא לזרוק את האבוקה. זה ארבע רוחות השמיים, או שמונה, זה שבע, והשמיני, זה למעלה בקודש. זה הכל היה כל מיני פעולות, שזה המשפיע לכל השנה כולה. ממילא מגיעים שם לרוח הקודש, מה זה סתם? לא, יש שם שמחה כזאת, אם מורידים השפע, השפע של הקדושה, שירד במקום הזה, זה דבר שמביא לרוח הקודש, אין שמחה כזאת. לכן גם כתוב, ואומרים לפני מי הסקנים, דברי שירות ותשבחות, כל המעמד, ולכבודה של תורה. והלווים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר. זה כתוב פה. מי שיודע למנגן, בא עם הכלי שרת, עם הכלי שיר שלו, ועומד ומנגן. מי לא שותף בשמחה? עוד נלמד אחרי זה בגמרא, זה לא סתם שמחה, זה שבוע שלם שרוקדים לא ישנים בלילה. על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד, 15 שיר המעלות שבתהילים שעליהם לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. מה זה? זה אותם 15 מעלות כמו שרשי מביא, והיו עומדים לשמחת בית השובה, ואומר רשי ושעליהם הלוויים עומדים לשמחת בית שובה, אבל דוכן לשיר הקורבן אצל המזבח היה. אנחנו הוספנו איפה זה היה אצל המזבח על פי המשנה בהמשך. זהו כיוון הדברים, מסביר המהרש"א. שוב, אנחנו רק מדברים על רעיונית. אנחנו נלמד גמרא, שהגמרא אומרת שכשדוד המלך חפר את השיטים, מאה תאום ירדו 16,000 אמה ללמטה, 16,000 אמה, ירדו לתאום, ברחו מפניו. אז דוד המלך חשש שכל התבועה לא תגדל, כי הלחלוחית של הקרקע לא תהיה, התאום מביא לחלוחית לקרקע. אז הוא לקח שם המפורש, זרק את זה דרך השיטים, ואלה את זה 15,000 אמה. כנגד זה אנחנו אומרים, כנגד כל 1,000 אמה אומרים שיר המעלות, אז זה התתווה כנגד התתווה. כך אומר המהרש"א. ועמדו שני כהנים בשער העליון. שער העליון זה ביחס לעזרת נשים מלמעלה, מה שנקרא שער ניקנור, שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים. שבע שמות היו לו, ושני חצוצרות בידיהן. קרא הגבר, אז למדנו בגמרא ביומא בדף כ"ף, האם זה גבי מקרוב והגבר, דהיינו הממונה, או שזה אתר מגול. תקעו והריעו ותקעו. למה קראו? קראו לציבור שיורדים עכשיו להביא מים מהשילוח. שואל תוספות במקומים, הלכו בעלות השחר, אז עד הנצח עמד ונפסל בלינה. אומר תוספות, תהיה רגוע. קראו לאנשים, עכשיו יורדים לשילוח, בטקס, רוקדים, מחצרצים, שרים, עד ששואבים, עד שחוזרים חזרה, מספיק השחר לעלות, אין בעיה של עינה. הגיעו למעלה עשירית, תקעו והריעו ותקעו. הגיעו לעזרה, קרקע עזרת נשים, תקעו והריעו ותקעו. היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח רש"י אומר, כל הזמן המשיכו את התקיעות האחרונות עד שהגיעו לשער שיוצא מן המזרח, שזה אותו שער המים שממנו יורדים, ובשמה הגיעו לשער הזה, הפכו פניהם ממזרח למערב ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה בבית ראשון, אחוריהם הלכנו פניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש. דהיינו, היו אלה שכפרו בבורא עולם, משתחוו לשמש, אז הם משתחוו למזרח, ואחוריהם לשכינה למערב. ואנו לקה, יודקי עינינו. רבי יהודה אומר, היו שונים ואומרים, אנו לקה ולקה עינינו. תנו רבננו, וזה אנחנו מציינים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה ירושלים ותפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. מהי? על איזה בית מקדש מדובר? היה לנו שלוש פעמים בית מקדש. בית מקדש ראשון על ידי שלמה, בית מקדש שני על ידי נחמיה, ובית מקדש שני בשיפוצים על ידי הורדוס, לערך 100 שנה לפני חורבן בית שני. אומרת הגמרא, הכוונה היא לבניין, אמר רב חיזה, זה בניין הורדוס במאי ביינה, אמר רבא באבני שישה, אבן שיש ירוק ומרמרה, אבן לבנה, איקה דאמרי באבני שישה כוחלה, דהיינו אבן ירוקה, כחולה ומרמרה לבן. אפיק שפה ואין שפה כאיך דלקה בלפידה, הוא עשה את זה כדי שיעמוד עפית, כי סבר למישן בדעב הוא רצה לצפות אותו בזהב. אמרו לרבנן שבקי דאחי שפרסי דמיכזה כעדותה בימה, תשאיר את זה כמו שזה, זה היה נראה כמו גלים, אז אל תצפה אותו בזהב אלא תשאיר אותו בפרה שלו.